ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נחל דף נון ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בדף נון ב' עמוד ב'. אתם תראו תחילת פרק חמישי במשנה, פרק כל המנחות. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה מבטנו לשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו כל המנחות באות מצה. מצה הכוונה לא חמץ. חוץ מחמץ שבתודה, בקורבן תודה יש ארבעה סוגי מאפה, ואחד מארבעתן הם מאפים בחמץ. שתיים, שני הלחם שמביאים בחג השבועות הם חמץ. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה איך מחמיצים הנעל. בנוסף לכך יש בגמרא כמה סימונים, ואנחנו נתייחס לזה אחרי שנלמד ביחד את המשנה. עכשיו המשנה: כל המנחות באות מצה, לא, כלומר אסור לתת להם להחמיץ, חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם שהן באות חמץ. רבי מאיר אומר, השעור זה נקרא לזה עריסה שהשתמשו בו כמו שאנחנו היום משתמשים בשמרים. השעור זה עיסה מחומצת ביותר וגורמת לכך ששאר העיסה ששמים בו את השעור היא מתנפחת. אז השעור בודה לעין מתוכן ומחמצן. לוקחים מעט סולת מהעיסרון, שזה המידה של הסולת לרוב מנחות, עיסרון סולת, לוקחים מעט סולת מהעיסרון עצמו ולש אותו ותומנו בתוך הסולת, וזה יגרום להחמצה שאנחנו רוצים. רבי יהודה אומר, אף היא, כלומר אם עושים כמו רבי מאיר, אינה מן המובחר, אלא מביא את השעור ונותנו לתוך המידה וממלא את המידה, העיסרון שהזכרנו. אמרו לו, אף היא הייתה חסרה או יתרה. אם נעשה כמו רב יהודה, בסופו של דבר לא יהיה לנו עיסרון מדויק, יהיה עוד קצת פחות. דיינו, אם השעור הוא יחסית, נשתמש במילה נוזלי, למרות שזה לא מדויק, אלא הוא רך נגיד, אז סימן שהשעור מכיל פחות סולת מסולת המקורי, ואם היא יבש, דחוס, סימן שיש יותר סולת ממה שהיה כמות הסולת המקורית אם היינו עושים כמו רבי מאיר. אני מבין שמה שאמרתי כעת הוא אולי לא 100% ברור. אנחנו נלמד רש"י פה על המשנה, על הקטע הזה, ויכול להיות שנחזור לדברים האלו בעוד דף גמרא שאנחנו תדון בזה. אבל נלמד ביחד כעת את הרש"י בעניין יצירת השעור למנחות שהם באות חמץ. רש"י אומר, שורה שנייה בפירוש על המשנה כאן למטה, אומר, שעור בודה להן מתוכו, מתוך עיסרון דה תודה ושתי הלחם, היה מוציא שעור שהיה לש מן הסולת מעט לאחר שנמדד לשיעור העיסרון, ותומנו אותו מעט סולת שלשו, ותומנו בסולת ומתחמץ מאליו, וממנו מחמץ את השאר. אני מבין שאחרי שאותו מעט התחמץ, אז כשלשים את שאר המנחה, אז מוסיפים אותו שאור לתוכו. על זה רבי יהודה תקף, אומר, אף היא אינה מן המובחר, שינה מחמצת יפה, לפי שאין לה שאור מחומץ יפה, מחומץ יפה. המנחה הזאת, הלחמים חמץ שהזכרנו, הם לא יגיעו לרמת החמיצות הטוב, אלא ממשיך רש"י, מביא שאור המחומץ יפה מתוך ביתו ונותן לתוך העיסרון ומוסיף וממלא סולת. העיסרון זה שם הכלי שבו מודדים את המנחה. אז הוא לוקח את השאור המחומץ יפה, מה שמוכן מראש, שם אותו בכלי העיסרון, ואז מוסיף על זה סולת עד שזה מתמלא ויש לך עיסרון שלם. אבל החכמים תקפו את רבי יהודה הזה מבחינת הכמות, השיעורים. אף היא הייתה יתרה או חסרה, כגון אם הסור עבה, אם הסור עבה ומגובל בקושי במעט מים, אינו מחזיק נפח גדול כאילו היה קמח. אם אותו כמות של סור שהוא עבה ודחוס, הוא תופס פחות מקום אם הוא היה קמח, ונמצא העיסרון יתר, לפי שאם לא היה סור מגובל, אם אותו גוש סור לא היה עם מים, היה מתברר שיש הרבה קמח בו, היה נפחו גדול מעכשיו. ואם אינו מגובל יפה, כאילו הקצה השני שנתן בו מים הרבה, נמצא נפחו גדול משאילו היה קמח. אז אתה שמת כאן את הסור הרך תופס יותר מקום ממה שהיה תופס אם היה קמח, ונמצא איסור חסר, שאם לא בשביל המים לא היה מלא, אולי תוספת המים לאותו סור, הכמות של הקמח הוא יחסית מעט, ולכן אין לך עיסרון של סולת במצב כזה. כעת הגענו לגמרא וסימונים חדשים, פפיון, פס כפול. בשוליים כתבנו שיש לנו מספור פפיונים אחד ושניים, שתי שאלות ששואל, והדגשנו את שמו רבי פרידה מרבי עמי בפס כפול, שבניין מנחות, אחד, מניין שבאות מצא, שרוב המנחות באות דווקא מצא. שתיים, דנילושות בפושרין ובעי שמירה שלא יחמיצו. אז אנחנו ממליצים בדרך כלל בלימוד לפי מפת התלמוד להציץ קדימה, לקבל מין תחושה על מבנה הגמרא. ואתם יכולים לראות פה כמובן מספר רומאי אחד עם הפפיון, ובנ"ג עמוד א' כמעט באמצע עמוד מספר רומאי 2. הגמרא, בא מיני רבי פרידה מרבי עמי, מניין לכל המנחות שהן באות מצה. שוב פעם, מניין לכל זה כלומר כמעט כולם הן באות מצה, שצריכים להיזהר לא לתת להם בהכנת המנחות להחמיץ. מנהלן, אתה שואל מעיניין בתמיהה, מנהלן דכתיב בה, כתיב בה, המנחות שכתוב בהם אל תיתן להם להחמיץ, זה כתוב מפורש, זה לא כתיב בה, כתיב בה בכל זאת. ואנחנו ממשיכים לדפנו ג' למולב, זאת תורת המנחה, הקריב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח, והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו מצות תייחל. אז תמיהת הגמרא מכוונת לרבי פרידה, למה שאלת שאלה שהפסוקים כל כך ברורים? אמר לי רבי פרידה מגיב, מצווה לא קם לבעלי, שיש מצווה שהמנחות יהיו מצות, כלומר לא חמץ. אני רק במאמר מוסגר, שאנחנו מדברים על מצות, זה לא הכוונה דווקא למצות הקשיחות שאנחנו מכירים, הפריחות שאוכלים בפסח. העיקרון פה בעניין מצה, הרי יש עדות גם היום שהמצות שלהם הן רכות, כמו פיתות או אשתנור, או איך שקוראים למאפים השונים היום. העיקרון הוא שלא נותנים לעיסה להתחמץ, זה הדין פה של עניין מצה. לא, אנחנו לא מדברים על הצורה והגודל, יש עוד הרבה דפים במסכת שלנו לטפל בפרטים האלו. אבל רבי פרידה פה אומר שאני לא שאלתי בנושא המצווה, ודאי הפסוקים ברורים שיש מצווה לשמור את בהכנות המנחות שלא יהיו חמץ, כי כה מבעייני לעכב, שהדרישה הזאת היא גם מעכבת. אמר לי רבי עמי אומר, לעכב נמי כתיב לא תאפה חמץ אלא מצה. הפסוק אומר לא תאפה חמץ, ומבינים שצריך להיות מצה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד סימונים חדשים, ובצד כתבנו נושא סלש מבנה, ואנחנו רואים צורת בית. וכתבנו ניסיונות להשיב לשאלת רבי פרידה ולתת מקור דמנחות דמנחות באות מצה ומעכב. אז בינתיים ראינו כבר צורת בית אחד, לא תאפר חמץ, זה אמור להיות תשובה לרבי פרידה שדין מצה מעכב אצל המנחות. אז יש לנו בית פה אחד, ועוד מספר שורות, כמעט באמצע עמוד, רואים מספר 2. אחר כך אנחנו מציינים שיש צורת הר געש, והם קושיות על תשובה הראשונה. היינו התשובה שאמרנו לא תאפר חמץ ודייקנו אל המצא, אז אנחנו נתקוף בכמה שלבים. אם נשים לב בהגמות המסומנות, וחשוב לעשות כך, לראות שאחרי הר געש מספר 1, בשורה מתחתיו יש קטע שבסוגריים. אותו מבנה יופיע אחרי הר געש מספר 2, שוב פעם קטע של כמה שורות בסוגריים. בקטעים האלו גם מופיעים משולשים, והם בשני כיוונים, אז הם עושה עבורנו מעקב. תוך הסוגריים ניסיונות לדחות הקושיה שבאה דרך הצורת הרגש. יש קושיה וניסיון לדחות את הקושיה, והמשולש מתפך עם השפיץ למטה, דחיית הניסיון, וממילא נשאר הקושיות. נעשה ביחד תרגיל לפני שניכנס לגמרא לשם לימוד הגמרא. התרגיל הוא להבליט את הקושיות בלבד. אז אנחנו שמענו, אני חוזר מה שלמדנו כבר, לא תאפה חמץ, ודייקנו אל המצה, זה המקור שמצה מעכבת. מתקיף לרב חיסדא, הם רואים את הר געש מספר 1, ואימה לא תאפה חמץ אלא סיעור. סיעור, אנחנו נסביר את זה אחר כך. אבל אולי כוונת הפסוק לא שצריכים להקפיד על מצה, אלא לא לעשות את המנחות חמץ, אלא תעשה אותם סיעור. לא הסברנו ולנמתין. אז זה קושיית רב חיסדא. האם קושייתו היא קושייה? האם זה הצעה טובה? אז הגמרא בתוך הסוגיים, אתם רואים את המשולש שפיץ למעלה, זה ניסיון לדחות את הקושייה. אבל לקראת סוף הקטע שבסוגיים, ארבע שורות, אתם רואים משולש הפוך. זה דוחה את הניסיון לקעקע את הקושייה, בעצם מחזירה את הקושייה להיות קושייה. דהיינו, מקיף לרב חיסדא, ואימה לא תיאפר חמץ אלא סיעור, זה אפשרות אחרת בהבנת הפסוק שצוטט כתשובה לשאלת רבי פרידה. ואז הרגש מספר 2, מקיף לרב נחמה יצחק, ואימה לא תיאפר חמץ אלא חלוט. אולי הפסוק בא לאסור אפיית המנחות בחמץ, אלא במקום הפעולה של האפייה עושים חליטה. חליטה זה להכניס את העיסה לתוך מים רותחים. אולי זה מה שהפסוק אומר, אל תופו אותו חמץ, אבל תעשו אותם חלוט. שוב פעם, אתם רואים ניסיון לדחות את הקושייה, אבל הגמרא דוחה את הדחייה, ונשאר הקושייה של רב נחמן יצחק. והרגש מספר 3, מתקיף לה רבינה, ואימה לא תאפר חמץ, למקם גב רב אליו בעלמה, ופסולי, לא מפסלה. אולי, מה שהפסוק אומר, לא לעשות, לא להפות את המנחות חמץ, זה מלמד שבן אדם שיעשה כך, הוא עבר בלאו, בלא תעשה, אבל המנחות אינן פסולות. אז אנחנו שמענו את התשובה בשורה החמישית מראש העמוד, לא תאפר חמץ, ודייקנו אל המצב, וזה היה אמור להיות המקור לתשובת, לשאלת רבי פרידה, ועל זה הגמרא מקשה שלוש קושיות, עד שהגמרא עוברת למקור שני, וזה אלא מנהלן, כדתניא, מצה, יאכל מצווה וכו'. זה הבית מספר 2, שזה אמור להיות המקור שמצה מעכבת. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא ולומד אותו שורה אחרי שורה, עם הסבר פשוט, אבל הרווחנו בהקדמה הזאת לראות מה גרם לגמרא לעבור למקור שני כדי לתת מענה לשאלת רבי פרידה. והסיבה לכך, כי על פי המקור הראשון הפסוק לא תאפר חמץ והדיוק על המצא, ניתן להקשות שלוש קושיות. ואגב, כל פעם אתם רואים שהדגשנו את הביטוי ואימה עם קבקור פס מקווקו, להבליט את ההצעה החילופית. הגמרא, מקיף לרב חיסדא, ואימה, למה לא נפרש את הפסוק ככה, לא תאפר חמץ אלא סיעור? התורה אוסרת הכנת המנחה כחמץ, אבל כן סיעור. עכשיו תשאלו, מה זה סיעור? יש מחלוקת תנאים בין רבי מאיר ורבי יהודה במסכת פסחים, והגמרא כאן תוך הסוגריים מתייחסת למחלוקת האי. נגיד מילה כללית על סיעור. אגב, סיעור לא להתבלבל בינו לסעור. ראינו סעור במשנה, זה עיסה מאוד מחומצת. כאן אנחנו מדברים על סיעור. כפי שמענו, מחלוקת תנאים מהו, אבל זה עיסה שלא אופים אותו במהירות, זאת אומרת משאירים אותו, ואז מתחיל פרוצדורה או התחיל תהליך של לקראת החמצה. השלב הראשון, אחרי שמשאירים אותו, יש מה שנקרא יחשיפו פניו. עיסה מקבלת גוון לבן, ואם משאירים אותו יותר, מתחיל להיווצר סדקים בעיסה. עכשיו הגמרא, סיעור דמן. אמרנו שסיעור יכול להיות ביחשיפו פניו או יצירת סדקים, אז על איזה סיעור רב חיסדא מתכוון? אי דרבי מאיר, אם רמת הסיעור של רבי מאיר, דהיינו יחשיפו פניו ואומרים כבר לרבי יהודה, אז אמרנו לא תהפך חמץ אלא סיעור. האם מדובר פה בהכנת עיסה עם החשפת פנים לפי רבי יהודה? מצה מעל יהי, זאת מצה לכל דבר לפי רבי יהודה, כי לפי רבי יהודה סיעור מתחיל בשלב מאוחר יותר, עד אז הוא עיסה גמורה, עיסה שלא הוחמצה כלל, דהיינו מצה מעליה. אי דרבי יהודה לרבי מאיר, אם כוונת רב חיסדא שהוא הזכיר סיעור, זה סיעור של יצירת סדקים, זה נקרא בלשון הגמרא קרני חגבים, הם הסדקים, והסיעור הזה הרמה של התקדמות העיסה לרמה כזאת לפי שיטת רבי מאיר, חמץ מעליה, וזה חמץ גמור. אז מה הפסוק אומר? לא תיאפה חמץ, אז זה יהיה ודאי אסור אם מדובר פה לפי שיטת רבי מאיר להשאיר את העיסה עד שהוא מגיע לרמת הסיעור שנוקב רבי יהודה, דיינו כקרני חגבים, זה חמץ מעליה, והפסוק אומר לא תיאפה חמץ. אי דרבי מאיר החשפת פנים, זה דעתו של רבי מאיר מה זה סיעור, לרבי מאיר לפי שיטתו, מדלקי עלי, מי שיוכל את זה בפסח הוא יקבל מלכות, חמץ הוא, סימן שזה נחשב חמץ. אז והתורה אומר לא תיאפה חמץ, אז אי אפשר להכין את העיסה של המנחות ולהשאיר אותו לרמה של סיעור של רבי מאיר, יחשיפו פניו לפי שיטת רבי מאיר, כי התורה אומר לא תיאפה חמץ. אז מה הצעת רב חיסדא בשאלתו, ואימא, הוא אמר ואימא לא תיאפה חמץ אלא סיעור, אלא דרבי יהודה לרבי יהודה, שמשאירים את העיסה עד שנוצר סדקים, ורב חיסדא מציע מה שהוא מציע לפי שיטת רבי יהודה, שזה עוד לא חמץ גמור, ואולי זה כוונת התורה שמנחות לא תשאיר אותם עד שיהיו חמץ, אבל אפשר להכין אותם ברמה של סדקים בעיסה לפי שיטת רבי יהודה. אולי זו כוונת הפסוק, ואם כן, אז אין לנו מקור לשאלת רבי יהודה, אין תשובה לשאלת רבי יהודה מה המקור שמצא מעכב, כי כל הפסוק לא תאפל חמץ בא ללמד שלא לאפל חמץ, אבל סיעור כן, לא שמצא מעכב. כמובן ש סיעור הוא כבר לא מצא גמורה, זה לקראת החמצה, לקראת חימוץ. אז בינתיים, שוב כמו שאמרנו מקודם, אין לנו תשובה מניין שמצא מעכבת במנחות. מתקיף לרב נחמן יצחק, גם הוא מתקיף את המקור שהבלטנו בה בצורת הבית מספר אחד, ואימה לא תאפר חמץ אלא חלוט. רשי מסביר שאתם לא רואים את זה פה, אלא בדיבור המתחיל רוויחה, שזה הכנת העיסה בתוך רותחין. אז זה הפירוש חלוט, שלב של שמבשלים את העיסה. ואולי מה שהתורה אומרת, לא תאפה חמץ אלא חלוט. עכשיו בתוך הסוגריים הגמרא שואל, מקשה על התקפת רב נחמן, חלוט מיני הוא רוויחה. בתורה מופיע המילה מורווחת, זה במים רותחים. אי דעיקה רוויחה, כתיב בה רוויחה, והלא כתיב בה רוויחה, איך אתה מציע שהפסוק מלמדת לא תיאפר חמץ אלא חלוט, היינו רוויחה, אם לא כתוב מפורש שיש להכין אותו בצורה כזאת? כי כשהתורה רוצה ללמד על מנחה מורווחת, היא אומרת כך מפורש. ואם לא כתוב כך, אז מה פתאום שתחשוב שככה יש להכין את המנחה? הגמרא דוחה את הדחייה הזאת ואומרת, למה לא? ואימה, דכתיב ברוויחה מצווה בברכה. המנחות שכתוב בהן מורווחת, אז יש מצווה להכין אותם בצורה כזאת של חליטה. עודו לא כתיב ברוויחה, איבאי רוויחה לייתי, איבאי מצא לייתי. וגם אם לא כתוב שיש להכין כך, זה לא אומר שאסור להכין כך, זה אופציה, או להכין בצורה כזאת, או להכין אותה באפיית כמצא. אז שוב פעם, רב נחמן יצחק מעלה קושיה על המקור שראינו מקודם בשורה חמישית מראש העמוד. אין לי כאן מהפסוק לא תאפר חמץ הוכחה שיש להכין אותו כמצא ולהפות אותו כמצא, וזה מעכב. עוד קושיה, מה כפלה רבינה, ואם לא תאפה חמץ למקם גברה בלב ועלמה ואפסולי לא מפסלה? אולי כל מטרת הפסוק לא תאפה חמץ זה ללמד שאדם שיכין המנחה כחמץ הוא עובר בלב, אבל זה לא אומר שהמנחה נפסלת. מבחינת פעולה, הבן אדם עשה עבירה, הוא עשה מה שראוי לעונש, אבל זה לא אומר שהתוצאה, דהיינו אותו מנחה שהוחמצה, שאינה מצא, שהוא פסול, לאו דווקא פסול. אז לא, אין לנו מקור שאפיית המנחות כמצות מעכב, אלא מנהלן, אז מנהין שזה מעכב. כדתניה, מצא יכול מצווה, תמוד לומר תהיה, הכתוב קבעה חובה. זה לא רק מצווה, כאילו דבר שמן הראוי לעשות, אלא אם לא תעשה מצא, וזה נלמד מהמילה תהיה. הגענו לפפיון מספר רומאי שניים, שאלה שנייה של רבי פרידה. פעם מיני רבי פרידה מרבי עמי, מניין לכל המנחות שנילושות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו? נלמדנה מפסח דכתיב ושמרתם את המצות. האם מכאן לומדים כמו שאצל אפיית המצות שומעים אותם מלהחמיץ, אז גם אצל המנחות אותו דבר? אמר לי רבי עמי עונה, בגופה כתיב, בגוף מצוות המנחה כתוב. לא צריכים ללמוד מאפיית מצות של פסח, אלא בפסוק המתייחס למנחה עצמה. מה כתוב? מצה תהיה החיה. המילה תהיה מובן, או מבינים המובן שלו החיה. מה זה? רש"י אומר, כלומר הכשירנה ושומרה. הגמרא שואלת, והאפיקתי לעקב. זה הזכרנו הפסוק הזה לפני שעות מעטות, יש לנו חיצים מצד הגמרא, שמכאן שמצא מעקב מה שחיפשנו בדיון הקודם. הגמרא עונה, אם כן, אם מטרת הפסוק הוא רק ללמד שמצא מעקב, לכתוב כמצא היא. המילה היא, רש"י כותב, נמי הווה משמע לעקב, כי להמילה בפרגין כמה חטאת היא, שאם שחט שלא לשמע פסולה. אז זה היה מספיק לכתוב היא. מי תהיה? שם מי תארתי? לומדים שהמצב של מצב מעכב, וגם שיש מצוות שמירה. שמירה מלהחמיץ. יש ברש"י, קצת למעלה מפה, מניין לכל המנחות שנילושות בפושרים וישמרים שלא יחמיצו, דקטני מתניתים כל מנחות נילושות בפושרים ומשמרן אותן שלא יחמיצו. כלומר, תהואים ונילושות בפושרים מצווה לשומרם שלא יחמיצו, ושימור היינו שיעסוק בבצע כל שעה, כנמיד בפסחים. אז חוץ מכך שיש עניין שהמצה מעכב, יש גם מצווה בשעת ההכנה של המנחה להיות עסוק בבצק כל שעה. או במילים אחרות, שלא להשאיר אותו בלי עיסוק. הגמרא ממשיכה, אמלי רבנן לרבי פרידה. הרבנן ביסרו לרבי פרידה, רבי עזרא בר ברי דרבי אבטולס דהו עשירי, דור עשירי לרבי אלעזר בן עזריה, דהו עשירי לעזרא, עזרא כמובן עזרא כהן, קאי אבבה, הוא עומד בדלת. אמר לו רבי פרידה שומע את כל זה, מה כל הייחוס הזה שאמרתם שמישהו בדלת, רבי עזרא, בסדר, תגידו רבי עזרא בר ברידה רבי אבטולס, הוא עומד בדלת, מה העניין להזכיר שהוא הרסיר רבי עזרא בן עזרא וכו'. אי בר אוריין הוא יאי, אם הוא בן תורה יפה, אי בר אוריין הוא בר אבן יאי, אם הוא ואבותיו הם בני תורה יפה, והיא בר אבן ולא בר אוריין, אם אבותיו היו צדיקים והוא לא, אישה תכלה שאיש יאכל אותו. אמרו לי בר אוריין הוא, אמרו לרבי פרידה הוא בן תורה, אמר להו לעול ולעתי שיכנס. חזה דהווה אקירה דעתי, רבי פרידה שם לב שאותו רבי עזרא הוא בצער, פתח ואמר רבי פרידה, אמר רש"י, הוא פתח באגדתה למחבבי. אז הוא פתח במילתא דאגדתה, אמרת לשם השם אתה, טובתי בעל עליך. פסוק בתהילים, פרק ט"ז, פסוק ב', אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, החזק לי טובה שהודעתיך בעולם. אני מייחד את שמך בעולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, עונה, טובתי בעל עליך, איני מחזיק טובה אלא לאברהם, יצחק ויעקב, שהודיעוני תחילה בעולם, שנאמר לקדושים, וזה פסוק ג' מאותו פרק תהילים, לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם. והפסוק פה מתייחס לאותם קדושים ואדירים, הם אלו שאני מחזיק להם טובה, עונה הקדוש ברוך הוא. כיוון דשם אי, זה כמה אדיר, ברגע שאותו רבי עזרא שמע המילה אדיר מהפסוק ואדירי כל חפצי בם, פתח ואמר, עכשיו רבי עזרא אומר את שלו. אנחנו סימנו בסימונים מיוחדים צורת כתר, הבלטנו את המילה יבוא, ופס כפול מבליט סדרה של פתגמים של רבי עזרא, שבכל אחד חוזר אותו מילה. אפשר לעשות סקירה פה ממעוף הציפור הפתגמים האלו. מיד אנחנו יבוא אדיר ויפרע לאדיר וכו', שלוש שורות מסוף העמוד, יבוא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד וכו'. בעמוד ב' אנחנו נראה מספר שורות מראש העמוד, יבוא טוב ויקבל טוב, אחר כך יבוא זה ויקבל זה, פתגמים עם פסוקים שמסביר כל אחד מהם, כל אלו מרבי עזרא. אז הוא שמע את המילה אדיר, פתח ואמר, יבוא אדיר ויפרע לאדירים מאדירים באדירים. מה הפירוש? יבוא אדיר, זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב אדיר במרום השם, ויפרע לאדירים, אלו קני, אלו ישראל, שנאמר ואדירי כל חפצי בם. מאדירים, שהוא קדוש ברוך הוא יפרע לישראל, ממי הוא יתבע? מאלו המצרים, דכתיב צלו כעופרת במים אדירים. זאת אומרת האדירים, דהיינו המצרים, הם צללו, הם טבעו במי ים סוף. באדירים אלו מים, שנאמר מקולות מים רבים אדירים משברי ים. עוד פתגם, יבוא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים. יבוא ידיד זה שלמה המלך, תכתיב וישלח ביד נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה בעבור השם. הפסוק הוא בהתייחסות לשלמה המלך שנקרא ידידיה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בן ידיד זה אברהם, תכתיב מה לידידי בביתי. אנחנו נזכיר את הפסוק הזה עוד פעם בקשר לאברהם אבינו בעוד כמה שורות טובות. יש לנו חץ מצד הגמרא וזה מצביע על החץ הבא, ששם יהיה את ההתייחסות הזאת. אבל בינתיים אנחנו מסבירים את הפתגם, יבוא ידיד שלמה בן אברהם, בן ידיד הוא צאצאי אברהם אבינו, ויבנה ידיד, הגמרא ממשיכה, זה בית המקדש, דכתיב מה ידידות משכנותיך. לידיד זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב עשירה נא לידידי. בחלקו של ידיד זה בנימין, איפה נבנה בית המקדש? בחלקו של ארץ ישראל שחולק לבנימין, לשבט בנימין, שנאמר לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו. והתכפרו בו ידידים, אלו ישראל, דכתיב נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה. יבוא טוב, ויקבל טוב מטוב לטובים. יבוא טוב, זה משה, דכתיב, ותראה אותו כי טוב הוא. בלידת משה רבנו, אז רואים שבלידתו הוא נקרא טוב. ויקבל טוב, זו תורה, דכתיב, כי לקח טוב נתתי לכם. מי טוב? קבלת התורה על ידי משה היה מי טוב, מי, זה הקדוש ברוך הוא, קיבל את זה מעין הקדוש ברוך הוא, דכתיב, טוב השם לכל. לטובים, אלו ישראל, דכתיב, טיבה השם לטובים. יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו, יבוא זה, זה משה, דכתיב, כי זה משה האיש, ויקבל זאת, זו התורה, דכתיב, זאת התורה אשר שם משה. מי זה? זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב, זה כלי וענווהו. לעם זו, אלו ישראל, שנאמר, עם זו קנית. יש גרסה אחרת שאומרת, עם זו יצרת לי. בכל אופן, המילה זו מתייחס לעם ישראל. עם רב יצחק, בשעה שחרב בית המקדש, מצאו הקדוש ברוך הוא לאברהם שהיה עומד, בבית המקדש. אמר לו, מה לידידי בביתי? בשורה הראשונה, לכן היה לנו חיצים כאן, ולמעלה שורה הראשונה, בן ידיד, הגמרא אמרה זה אברהם. אז אמר לו, הקדוש ברוך פונה לאברהם, מה לידידי בביתי? אמר לו, על עסקי בניי באתי. אמר לו, בניך חטאו וגלו. אמר לו, אברהם עונה, שמה בשוגג חטאו. רואים את הניסיון של אברהם אבינו להגן על צאצאיו. אמר לו, עשות המזימת. נשים לב שזה פסוק בירמיהו פרק י' א', פסוק ת' ו'. מה הקשר לענייננו? אנחנו בשורה ראשונה ציטטנו מהפסוק הזה, מה לידידי בביתי. המשך הפסוק זה, מה לידידי בביתי, עשות המזימת הרבים ובשר קודש יעברו מעלייך, כי רעתכי אז תעלוזי. ובפסוק תזיין כתוב, זית רנן יפה פרי תואר קרא השם שמך, לכל עמולה גדולה הצית אש עליה וראו דליותיו. אז אנחנו נדרוש את המשך הדברים האלו, את הפסוקים שקראנו עכשיו במהלך הגמרא. אז הקדוש ברוך הוא עונה לשאלת או ניסיון של אברהם להגן בטענה אולי בשוגג חטו. הקדוש ברוך הוא עונה, עשותה המזימתה, משמע במזיד. אמר לו, שמה מיעוטן חטאו. אמר לו, וכאן ציטוט עוד פעם מהפסוק שקראנו, שהבאנו אותו בשוליים למעלה, כתוב הרבים, לא מיעוט. היה לך לזכור ברית מילה, אמר, טען אברהם אבינו. אמר לו, ובשר קודש יעברו מעלייך, אם דווקא התביישו וכיסו על המילה. אמר לו, שמה אם אימתמת להם היו חוזרים בתשובה. אמר לו, כי רעתכי אז תעלוזי. מכאן זו תשובת הקדוש ברוך הוא על על החורבן והגלות, ושאין, לא היה טעם להמתין עד שיחזרו. מיד הניח ידיו על ראשו, אברהם אבינו הניח ידיו על ראשו, והיה צועק ובוכה, ואמר לו מלך הקדוש ברוך הוא, שמא חס ושלום אין להם תקנה. ורשי, אגב, היינו צריכים לקרוא את זה לפני דקה, רשי בשורה השנייה, כי רעתכי אז תעלוזי, בשעת עליצותם מחזיקים יותר ברעתם ולא חוזרים בהם. אז זה גרם לכך לאברהם להרגיש תחושת ייאוש, אולי אין להם תקנה. יצתה בת קוז, היא אמרה לו, תשימו לב, זה המשך הפסוק, הפסוקים, כאן פסוק ת' זיין, זית רנן יפה פרי תואר קרא השם שמך. מה זית זו אחריתו בסופו? אף ישראל אחיתן בסופן. רשי מביא שני פירושים, רשי למעלה שורה רביעית אומר, זית אחריתו בסופו, שנטעו עכשיו, ואינו טוען עד זמן גדול, ואחר כך טוען פירות הרבה. משנה אחינה, שאין מתבשל מעט מעט כשאר אילנות, אלא בסופו כולן יחד. נמשיך בגמרא. אז אמרנו, כמו שהזית אחריתו בסופו, כך גם הגדלות, התשובה, הפאר של עם ישראל זה בסוף. לכל המולה גדולה הצית אש עליה וראו דליותיו. המשולש שאתם רואים עכשיו מוסבר בשוליים פירושים לפסוק לכל המולה גדולה. כמובן זה המשך הפסוק שציטטנו, זה פסוק ת' זיין. אמר רבי חנינא בר פפא, לכל מי להן של מרגלים נתרועו דליותיהן של ישראל, נשבר גאון וזם של ישראל. דאמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה כשחזרו מהסיור שלהם בארץ כנען. אמרו, דיווחו למשה ועם ישראל, כי חזק הוא ממנו, אל תקרא ממנו אלא ממנו. כלומר, לא להבין את הפסוק ממנו זה מאנחנו, או גוף ראשון בלשון רבים, אלא ממנו זה גוף שלישי בלשון יחיד, כביכול שאפילו בעל הבית, והם מתייחסים לבורי עולם, שאפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. אז עם הפירוש הזה של דבריהם של מרגלים מראה שהם כפרו בעיקר. עכשיו, זה אמור להיות הפירוש לביטוי לכל המולה גדולה הצית אש עליה וכו'. רק נוסיף שהמילה דליותיהן זה מתייחס לצורת גידול קרמים שמגביעים אותם על עמודים, על קלונסים. רש"י מביא מילה לועזי לדבר הזה. מתקיף לה רבי חייא בר חנינא, היי לכל המולה הגדולה, לכל מילה מבעי עלי. אם הפירוש שלך צדק, נכון, היה צריך להיות לכל מילה. מה זה לכל המולה? אלא הפירוש חלופי. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, קולך שמעתי וחמלתי עליהם. המילה המולה עם חילוף ה' וח', אתה מקבל חמל. שמעתי את קולך ואני מרחם עליהם, על הצאצאים. אני אמרתי, השתעבדו בארבע מלכויות כל אחת ואחת כשיעור על ארבע מלכויות. כלומר, כשיעור ארבע מלכויות, ארבע גלויות, גלות בבל, פרס, יוון, אדום. אז אני בתכנון המקורי שכל אחת מהגלויות האלו היו צריך להיות כשיעור ארבעתם, שארבעתם ביחד. כלומר, אם לוקחים את שיעור זמן הגלות של ארבעת הגלויות, את הסכום הזה, וכל אחד מהגלויות היו אמורות להיות כשיעור הזה. אשתה כל חדה וחדה מי דפסיק לה. עכשיו, תודות לתפילות שלך, שיעור הגלויות מתחלק, כל אחד כמו שהוא. ואיכא דאמרי, אני אמרתי בזה אחר זה, עכשיו בבת אחת. רשי אומר, בזה אחר זה, דהבו ארבעה שיעורים. ועכשיו בבת אחת, דהבי כולי חד שיעורה. אלא שיהיו מפוזרים מצטן לשועדים לבבל, ומצטן ליוון, מצטן לפרס, ומצטן לאדום. כעת צורה חדשה, יש לנו צורת בית ופס כפול, דעות, והסברנו בשוליים, דעות להסביר למה נמשלו ישראל לזית. הזכרנו מקודם, זית רנן יפה, פרי תואר קרא שם שמך, כלל ישראל נמשלו לזית. אמר רבי ישוע בן לוי, למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית? אין עליו כלם, העלים שלו, אין עליו נושרים, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אף ישראל אין להם בתהילה עולמית, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. רבי יוחנן אמר, למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית אינו מוציא שמנו, שמן זית שלו, אלא על ידי קטיטה? אף ישראל אין חוזרים מוטב, אלא על ידי שייסורים, כלומר שקוטטים אותם על ידי הלחץ וייסורים, ואז עם ישראל חוזרים בתשובה. מהמשנה בדף נ"ב עמוד ב, רבי מאיר אומר, השאור בודה להן מתוכן ומחמיצן. ואז ראינו רבי יהודה שאמר, מביאים סור מבחוץ, כי רמת האיכות של סור שנוצר מתוכו, כמו שהזכרנו, כמו שלמדנו במשנה ועם רשי שם, לא יהיה איכותי. אז רבי יהודה אמר שיש להכין סור מבחוץ, ואז אתה תשים אותו במידה, ועל זה אתם מוסיפים את הסולת. על דבריו של רבי יהודה, המשנה אמרו לו, אף היא הייתה חסרה או יתרה. הגמרא, מהי חסרה או יתרה? אמר רב חיסדא, עיסת השאור. ערבה, אם השאור שאתה מביא מבחוץ הוא עבה, יבש, עבה כזה, זה דחוס. נמצאת יתרה מידת העיסרון. אם תיקח את את הכמות של הסולת, של הקמח, בתוך עיסה עבה כזאת, תגלו שמוסיפים על העיסה, על אותו עיסת שאור, עד סוף המידה. אני חוזר, אם אותו שאור הייתה קמח, תגלו שיש יותר מעיסרון, והמנחה צריך להיות דווקא עיסרון. רכה, אם השאור היא כזאת רכה, זאת אומרת יחסית יש הרבה מים בהכנת אותו שאור, נמצאת חסרה, כי אם אתה מוריד את המים מהשאור הרך, תגלו שיש יחסית מעט סולת, וכשאתה ממלא את העיסרון בזמן שהשאור הרך נמצא בתוכו, בעצם חסיר מהעיסרון של סולת. הגמרא שואלת, סוף סוף כי קייל לעיסרון קקייל? כשאתה מודד, אתה מודד בתוך כלי שמכיל עיסרון. רשי אומר, עיסרון קקייל, ומה אכפת לנו למימר אילו אבי קמח, אבי חסר או יתיר? הבשעת מידה לאב קמח הוא? הגמרא עונה, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, לקמות שהן הייתה משערינן. אי אפשר להתעלם ממה שהיה, כי לפי מה שהיה, המדידה, ההשערה. שואלת הגמרא, ולשקול פורטה מיני, למה לא לקחת קצת סולת ממדידת עיסרון של סולת גרידה, קחו, לאחר שמדדו, קחו קצת סולת, ולחמיצה מעברי, ויחמיצו אותו כמות מבחוץ, וזה יבטיח לנו את האיכות, כמו שמוזכר במשנה, ולעתי ונילושי בהדי, ואחר כך תחזיר אותו, תביא אותו מה ש... מה שנהיה תאית שאור, ותלוש אותו יחד עם שער הסולת שנשאר בכלי, ביסרון. אגמונה, אם נעשה כך, אנשים יתעו, גזירה דילמה אתי לטויי מאלמה. רשי כותב, גזירה דילמה אתי לטויי מאלמה, אי שרית לי לחמצו מבחוץ ולהחזירו כאן, הרואה שהוא מביאו מן החוץ ולשור בכאן, ואינו מודד עכשיו היסרון, סבור שהוא מוסיף על היסרון, ואתי לטויי סור מאמה לבד היסרון. הלכך, לרבי מאיר בודה מתוכו עדיף. זאת אומרת, ליצור את ה... את השעור בכך שאתה גורם להחמצתו בתוך הסולת, כמו שלמדנו במשנה עם רשי שם. ולרב יהודה מביאו מביתו קודם מדידה עדיף, אבל הציבוי הוא המדידה וזהו, לא איזו הבאה מבחוץ אחר המדידה. לפי ההצעה שלנו כאן, יש מצב שאתה מביא מבחוץ אחרי המדידה המקורית ומוסיף לו, אנשים לא שמים לב שלקחת את הסולת מראש אחרי, מיד אחרי המדידה. כעת נושא חדש, וכתבנו בשוליים, חימוץ על ידי תפוחים. תנו רבנן, אין מחמיצים לשם הכנת שתי הלחם והחמץ, הלחמים של חמץ שבתודה, אין מחמיצים, אנחנו ממשיכים לדף נון ד' בתפוחים. משום רבי חנינה בן גמליאל אמרו מחמיצים. רשי בסוף העמוד הקודם אמר שלא מחמיצים לשתי הלחם וחמץ לתודה בתפוחים, זה לא הביא חמץ מעליה, והשיטה המקובצת מוסיף דמי פירות אין מחמיצים, לא עושה את הפעולה הדרושה במיטבו. ציטטנו כעת התן השני, התן השני פה רבי חנינה בן גמליאל שאומר שכן מחמיצים בתפוחים, ויש גרסה אחרת מבחינת השמות שמובא כאן כעת בגמרא, רב כהנא מתנילה ברבי חנינה בן טרדיון, במקום רבי חנינה בן גמליאל, הוא קיבל המסורת שלו במקור הזה, רבי חנינה בן טרדיון אמר מחמיצים. הגמרא שואלת, כמן עזלה עד אתנן, המקור הבא, אנחנו רוצים לדעת מי מבחינת תנאים עומד מאחוריו. תפוח, בוא נוסיף של תרומה, שריסקו ונותנו בתוך העיסה וחמצה, הרי זו אסורה, כלומר אסורה לזרים. התרומה כידוע מותר רק לכהנים. כמן, למה רבי חנינה בן גמליאל ולא רבנן? יש מקום לומר, וזו השאלה, שזה שיטת רק רבי חנינה בן גמליאל, שהוא אמר שחימוץ בתפוחים נחשב חימוץ מעליה, ויוצא שהעיסה הזאת שבמשנה שציטטנו, ההחמצה שלו, החימוץ שלו על ידי תרומה, שאותו תפוח היה תפוח של תרומה, ולכן אסורה לזרים. ולמה זה לשיטתו? כי ראינו בשורה הראשונה שהוא אמר שבהכנת המנחות אפשר להחמיץ אותם על ידי תפוחים. הגמרא דוחה, אפילו תימא רבנן, המקור הזה, המשנה הזאת מתרומות פרק י' משנה ב', תפוח שריסקו, זה יכול להיות המשנה גם לפי הרבנן. נעיד החמץ גמור לא אוהבי, נכון, זה לא חמץ מעולה איכותי, ולכן בהכנת מנחות לא משתמשים בתפוח. בכל אופן, נוקשה מיה אבי, ורשי מסביר, נוקשה לשון יהושע הרבית, לשון ראורה, כלומר חמץ שפי, אבל זה מספיק רמה של חימוץ לאסור עיסה כזאת או המאפה הזה לזרים, ולכן כתוב הרי זו אסורה. עד כאן שיעורנו להיום.